אז נזכיר בקצרה מה ראינו עד עכשיו. אנחנו בעצם ראינו שהיחס לעומת מצווה, שזה אמרנו זה חלק משלמות האדם, חלק ממימוש התורה, וכל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו, ראינו שהיחס למלאכה הוא הרבה יותר מורכב. שיש שיטות שאומרות שהמלאכה היא רק בגלל חטא האדם הראשון. הרמח"ל, המהרש"א ונפש החיים ברוח של הדברים שלו. ולעומת זאת יש שיטות שאומרות שיש מקום למלאכה גם בעולם אידיאלי של גן עדן. וזה, מי אומר את הדבר הזה? חובות הלבבות. ראינו שהרב קוק והמהר"ל הולכים ככה בכיוון הזה שיש מקום לכתחילה. אבל בכל זאת, בינתיים מה שראינו עד היום, שלכל השיטות יש כמה דברים מוסכמים. דבר ראשון, שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לרשב"י זה כיצד להנהיג את המון עם בית ישראל. ממילא יוצא מזה שני דברים. שרשב"י בטוח הוא נגד אומנות. נכון? אם זה לכלל ישראל, והוא אומר לא עושים רצונו של מקום, אז רשב"י הוא נגד לימוד אומנות באופן שיטתי. בסדר, הלכה לא כמותו, אבל זה משמעותי להבין שיש דעה כזאת בעם ישראל. דבר שני שיוצא מזה, אם ההדרכה והמחלוקת בין רשב"י לבין רבי ישמעאל היא בהנהגה לכלל ישראל, מיד אחרי המחלוקת יש מסקנה מאוד מאוד חריפה, שהאדם צריך לעשות תורתו קבע ומלאכתו ארעי. זאת אומרת, לפי כל השיטות שראינו עד עכשיו, כולל חובות הלבבות שאומרות שיש מקום אידיאלי לכתחילה לעיסוק במלאכה, זה צריך לתפוס זמן מאוד מאוד קטן בחייך. ולכן כשאני מסתכל על ציבור דתי-לאומי, ובינינו זה לא רק ציבור דתי-לאומי, בעצם כל אדם ירא שמיים שהוא עובד, היום המצב זה ש... מה זה? מה אמרת? לא, לא, זה נכון, אני, מי שלא ירא שמיים זה קל וחומר. אני אומר, אבל הכוונה, כל אדם, גם אני דעתי, גם הציבור חרדי זה המצב. ברגע שהוא יוצא לעולם העבודה, רוב הזמן שלו הוא עוסק בעבודה, ומיעוט הזמן הוא עוסק בלימוד תורה. והשאלה, זאת מניין לך? הרי גם אם אנחנו פוסקים כמו רבי ישמעאל, שהנהג בהם מנהג דרך ארץ, רוב הזמן שלך צריך להיות לימוד תורה. אלה המסקנות. עכשיו, הגמרא במנחות גורמת לבלגן, כי כמו שראינו בשיעור הקודם, כביכול רבי ישמעאל אומר הפוך מהדברים בברכות, ורשב"י אומר הפוך מהדברים בברכות בגמרא במנחות. אז איך אנחנו מיישבים את זה? אז היישוב שאמרנו, אם אתם זוכרים, העלינו כמה יישובים. יישוב אחד, דבר ראשון, טוב, מחלוקת חילוקי גרסאות. טוב, בסדר, זה לא התעכבנו על זה. אפשרות שנייה, זה מתרץ רק את רבי ישמעאל לומר על חוכמה יוונית לעומת מלאכה. אבל אז התעסקנו בעיקר בתירוץ השלישי שמבחין בין שני שלבים בלימוד של האדם, בין תחילת לימודו לסוף לימודו. אמרנו שלפי זה להמשך לימודו, אחרי שהוא סיים את כל התורה כולה, שזה דבר אפשרי, אם לומדים בצורה בשיטתו של בעל התניא, זה דבר אפשרי. ואז בעצם מה שקורה זה שהדעות זזו מאוד מאוד שמאלה, ראינו, נכון? רשב"י תומך בלימוד אומנות, הוא רק לא רוצה שזה יהיה בשנים הראשונות, לכולם, ורבי ישמעאל, יותר מזה, לא רק שהוא תומך בלימוד אומנות, הוא רוצה שזה יהיה כבר מההתחלה, כבר מהשנים הראשונות, תמיד משלבים תורה עם דרך ארץ, ובאופן פשוט נפסק כמו רבי ישמעאל, וככה הוא תראה את זה. עכשיו אני מתקדם לשלב הבא, לתירוץ השני. דוחה בעל התניא בעצמו את התירוץ שלו, את מה שלמדנו בשיעור הקודם. למה? הוא אומר, זה לא כל כך משכנע, כי אני בעצם רוצה להעמיד את הגמרא במנחות, שהיא נוגעת רק לתלמידי חכמים. ורשב"י, שאומר, אדם יכול לצאת ידי חובת קריאת שמע שחרית וערבית בלא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, הוא אומר את הדברים האלה בסתמה. לא רק שהוא אומר את הדברים האלה בסתמה, הוא אומר את זה לפני בכלל המקרה ששאל בן דמא את בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. זאת אומרת, הוא אומר, יש מחלוקת איך מקיימים את הפסוק והגית בו יומם ולילה. אומר רבי עמי, פרק שחרית, פרק ערבית. אומר רשב"י, אפילו קריאת שמע שחרית וערבית. ורק אחר כך, שאל בן דמא אחותו של רבי ישמעאל. קשה מאוד להגיד שכן, כבר רשב"י התכוון רק לתלמידי חכמים. מאיפה אתה מביא את זה? הוא אומר את הדברים בסתמה, ואומר את זה עוד לפני שהמקרה של רבי ישמעאל מופיע. ולכן הדבר הזה קשה, ובגלל זה הוא דוחה את ההסבר שלו, ואומר הסבר חדש. והוא הופך את הדברים לחלוטין. איך הוא הופך את הדברים לחלוטין? הוא אומר בדיוק הפוך. הגמרא בברכות עוסקת בתלמידי חכמים, והגמרא במנחות היא זו שעוסקת בכלל ישראל. כולל את כולם. זאת אומרת, זה נכון שבעיקר היא מתעסקת במי שאין לו יכולת להיות תלמיד חכם, אבל באמת באמת יש אפילו מקרים שתלמידי חכמים יכולים לסמוך על זה בשעת הדחק. זאת אומרת, במילים אחרות, זה עיקר מצוות תלמוד תורה. פרק אחד ביום, פרק אחד בלילה, או לפי רשב"י אפילו קריאת שמע שחרית וערבית. אבל מה שנדרש מתלמידי חכמים, זה לא מה שנדרש מהמון בית ישראל. איך הוא מדייק את זה? הוא אומר, כמו שבדומה לקצת דברים שדיברנו בשיעור הקודם, הוא אומר, כתוב, תורה מתאה עליה, האם מתקיים בידו, לא מתקיים בידו, עלתה בידם, לא עלתה בידם. אומר, שולחן ערוך הרב, מה לעשות, איננו רואות, שיש אנשים שגם אם יקיימו והגית בו יומם ולילה, כי פשוטו, תורתם לא תתקיים בידם. יש עניין של סייעתא דשמיא. נכון? 5 שנים, אם אדם לא ראה סימן ברכה בלימודו במשך 5 שנים, שוב אינו רואה. אמירה קשה, אבל מה המשמעות שלה? שיש נפשות שונות בעם ישראל. כל אחד ומה שמתאים לו. ולכן יכול להיות שאתה תהיה שקדן ברמות מפחידות, ולקיים לא ימוש, כיפשו אותו, וללמוד יומם ולילה בלי הפסקה, ועדיין התורה לא תתקיים בידיך. כי יש לך תפקיד אחר בעם ישראל. אז אם זה כך, ממך... מה זה? אתה שואל שאלה טובה, אני אתייחס לזה עוד מעט. אני אתייחס לזה עוד מעט לשאלה שלך ולמשמעות שלה, אבל קודם כל אני רוצה כאילו בוא נשים את הדברים באופן פשוט. ואז אחרי זה אני אשאל קצת דברים מעניינים בעקבות מה שאמרת. אז כי באופן פשוט, רוב האנשים לא מסוגלים להיות תלמידי חכמים. 1 מ-1,000. 1 מ-1,000, כן? 1,000 נכנסים לבית המדרש. מה? ואף על פי כן, משמע ששולחן ערוך הרב מביא את הציטוט הזה בהקשר שלנו. אתם שואלים שאלה מצוינת. אני אומר, אבל קודם כל בוא נבין, נסיים את הצגת היישוב שלו, ואז אחרי זה אני אתייחס לשאלות הטובות מאוד שלכם, כי יש להם השלכות חריפות אלינו, מי נכנס לתוך הגדר הזה, מי לא נכנס לתוך הגדר הזה. אז אני אומר, אז בעצם התהפכו השיטות. אם בהתחלה הוא אמר לנו ברכות, זה עוסק ב... תלמידי חכמים. עכשיו זה, לא, הפוך בדיוק. תלמידי חכמים זה דווקא בן דמה, בנחות. אבל ברכות זה מי שעוסק בתחילת לימודו, אומר בדיוק הפוך. בברכות שכתוב תורה מתאה עליה וכולי, אנחנו מדברים על תלמידי חכמים שמסוגלים שתורתם תתקיים בידם. ולכן הם באמת צריכים להגיד את ביומם ולילה, כי פשוטו. מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, זה מה המקום של אומנות. לפי רשב"י, תלמידי חכמים צריכים למסור את הנפש, ומלאכתם תעשה על ידי אחרים. אומר רבי ישמעאל, לא נכון. גם תלמידי חכמים צריכים לעבוד. או בגלל שהם לא יכולים לסמוך על הנס, או בגלל שזה גם ככה עושים רצונו של מקום. מה זה? יפה מאוד, בדיוק. כן. שבתוך תלמידי החכמים, אפילו לשיטתו של רשב"י, שאומרת, אתה צריך לא לעבוד בכלל, ולבנות על זה שמלאכתך תעשה על ידי אחרים, זה דבר שלא עבד. לא מופרך דווקא. דווקא מסתדר בפשט. גם בימינו, עכשיו אם כל תלמידי, כל הרבנים יגידו, טוב, מלאכתנו תעשה על ידי אחרים, אני מניח שהרוב לא תעלה בידם. זאת אומרת, למה אתה הולך רחוק? עומד פה מישהו מולך. נכון, זאת שאלה של להתפרנס מתלמוד תורה. אז אני אומר, אבל זה לא, משמע שזה לא בדיוק הפשט של דברי רשב"י. רשב"י מדבר גם על תלמידי חכמים כאלה שהם לא עובדים במקצוע הלימוד. כאילו, הם לא מלמדים, זה לא דווקא. זאת אומרת, גם מישהו עכשיו אברך נצחי כזה, ומוסר את נפשו על לימוד התורה בעם ישראל. באופן פשוט, גם אצלו זה אמור להיות כך. אז השאלה מעניינת, האם זה נכנס בתוך הגדר של רשב"י שמלאכתו נעשית את זה אחרים או לא? זה לא טובה. אבל בכל מקרה זה הגיוני, רבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, שגם תלמידי חכמים, גם בימינו רואים כמה קשה למצוא משרות, זה לא דבר פשוט. בתחום החינוך יש לי חברים אנשים מוכשרים מאוד שמחפשים למצוא מוסדות לימוד, נגיד אפילו זה תעשה מלאכתם על ידי אחרים. אתה יודע מה, אפילו נגיד שמי שמשלמים למשכורת, זה מלאכתם נעשית על ידי אחרים. כמה כאלה יש? תחשוב, זה לא הרבה. להמשיך. אז אוקיי, ולפי זה במנחות במה מדובר? ונכון לדבר על כלל ישראל, רוב המון עם ישראל לא מסוגל להיות תלמידי חכמים, גם אם ישקיעו שעות רבות. רואים את זה כביכול גם כן בחוש, למרות השאלה שלך שעוד מעט אני אתייחס אליה. ולכן, הם יכולים לצאת ידי חובה קריאת שמע שחרית וערבית, או פרק שחרית, או פרק ערבית. וממילא, דברי רשב"י מכוונים רק לתלמידי חכמים, ולכן רשב"י עדיין זה השמאלה, כי להמון בית ישראל, האם רשב"י נגד אומנות? לא! לכתחילה אתה צריך ללמוד אומנות. ורבי ישמעאל גם כן עדיין זה השמאלה, כי אומר, גם תלמידי חכמים צריכים ללמוד אומנות ולעסוק בדרך ארץ. גם תלמידי חכמים, ככה זה לכתחילה. אז עדיין שתי השיטות זזות שמאלה, לא בצורה כל כך חריפה כמו שהיה בפירוש הקודם שלו, אבל עדיין באופן מאוד מאוד משמעותי. אז לרבי ישמעאל, יעסוק התלמיד חכם, ולרשב"י לא. אבל בהמון כלל ישראל אין בכלל שאלה. גם רשב"י מודה שרוב עם בית ישראל צריכים לעסוק בפרנסה. ומי שאין עושים רצונו של מקום, זה נאמר רק על תלמידי חכמים. לפי זה יוצא שהשיטה שקצת כאילו דחינו אותה בפעם הקודמת, היא חוזרת אלינו שוב, בין עיקר הדין למידת חסידות. זאת אומרת, הגמרא במנחות מדברת על עיקר הדין. בעיקר הדין, אדם יכול לצאת ידי חובה, פרק שחרית, פרק ערבית. בעיקר הדין, אומר רשב"י, אפילו קריאת שמע שחרית וערבית. מה זה? זה לפי הפירוש הקודם. עכשיו הוא לא עוסק בידיעת התורה או עיסוק בתורה. מה זה? זה מצוות חשובות, שיש להם מקום, ויש להם נפסקות להלכה גם אצל שולחן אורך הרב. זה לא עיקר מה שמעמיד את הסוגיות. הם צריכים לדעת רק הלכה למעשה. לא במשמעות של ידיעת כל התורה. כי הוא אומר, יש אנשים שגם אם ילמדו כל הזמן יומם ולילה, הם לא יצליחו לדעת את התורה. לפי טעמיה. לפי טעמיה והשורשים שלה, הם לא יצליחו. ולכן עליהם זה לא מוטל לידיעת התורה במשמעות הזאת, אלא לידיעת התורה רק שהם יוכלו לקיים את התורה. אז הגמרא במנחות, אנחנו מדברים על זה שזה עיקר הדין. עיקר הדין זה מה שאתה... אבל... והגמרא בברכות, זו מידת חסידות. אבל פה מגיע אבל הגדול. הוא שואל שולחן ערוך הרב, רגע, אם זה מידת חסידות, אז מה הכוונה שהילל מחייב את העניים? שלמרות שאם אתה עני, למה לא למדת תורה? הנה, הילל היה עני ולמד תורה. הרי זה רק מידת חסידות. אומר בעל התניא, שמי שמסוגל לכך ויכול לצאת תלמיד חכם, נטבעת ממנו ונדרשת ממנו מידת חסידות. אתה חייב במידת החסידות. טוב, מה זה חייב? זה לא באותה מידה לגמרי, אבל יש עליך קטרוג. הוא אומר, איפה עוד ראינו את הדבר הזה? ראינו את הדבר הזה במצוות ציצית. למרות שמצוות ציצית בעיקרון, זה רק אם יש לך בגד ארבע כנפות, אתה מחויב. אף על פי כן, בעידן הדריתך, עונשים גם על ציצית, למרות שפשוט לא הייתי חייב, מה אתם רוצים? כן, אבל למה לא חייב לחיוב? זה חיוב כל כך קל, זה המדים של האדם הישראלי. איך לא הכנסת עצמך לחיוב הזה? נכון, לא היית חייב. אבל זה נדרש ממך, זה נתבע ממך, זה מתבקש. אותו דבר תלמיד חכם. מי שיכול להיות תלמיד חכם ולא חי חיי צער על מנת להתגדל בתורה, נתבע על הדבר הזה. רואים, איפה רואים את הדבר הזה? עוד בגמרא יחסית ידועה, שכמדומני, כמי שאני זוכר מי זה, זה היה נראה לי רבי יהושע, שאליהו היה מתגלה אליו, אחד התנאים שאליהו היה מתגלה אליו, ופעם אחת לא התגלה אליו. ואז מה היה הסיפור? הסיפור שם היה... מה זה? כן. אז הסיפור שם היה על קבוצה של גויים שהגיעו ואמרו, אתה תמסור לנו את פלוני אלמוני, אם לא אנחנו הורגים את כל העיר שלכם. ואז אותו טענה, נראה לי רבי יהושע, אותו טענה ישב על המדוכה הלכתית, ראה במקרה כזה שאם מייחדים מישהו אחד, מוסרים אותו. אז מסר אותו. אליהו שהיה מתגלה אליו, הפסיק להתגלות אליו. הוא עשה טעניות רבות, ואז אליהו שוב התגלה אליו ואמר, למה הפסקת להתגלות אליי? אומר, בגלל שעשית את המעשה הזה, מה? לא הבנתי, אבל זה משנה מפורשת. אומר, וכי משנת חסידים מזו? זה לא משנת חסידים, זה משנה מפורשת, נכון. אבל אתה, ככה אתה היית צריך לנהוג? אתה היית צריך למצוא מלא דרכים אחרות, איך הדבר הזה לא יתגלגל לידך, איך מישהו אחר יעשה את הדבר הזה. כשהדבר הזה יתגלגל לידך, זה לא משנת חסידים. לא הבנתי, מה אתה רוצה? מידת חסידות. מידת חסידות מאדם כמוך נטבעת, ואם אתה לא עומד במדרגה הזאת, אליהו מפסיק להתגלות אליך, ואתה יורד ממדרגתך. ולכן, הקטרוג על תלמידי חכמים, עליהם הם צריכים גם לחיות חיי צער כדי להיות תלמידי חכמים. זאת אומרת, עכשיו זה יותר מובן לנו הדבר הזה. כי אז למה דחיתי בשיעור הקודם? אמרתי, עיקר הדין, מידת חסידות זה קצת מוזר. אבל כאן, ברגע שאנחנו מוסיפים את הקריטריון של איזה סוג אישיות יש לך, אז אם אתה מהאישיות של מידת, של תלמידי חכמים, אתה מחויב כמעט הייתי אומר מידת החסידות הזאת. נכון, לא מדאורייתא, אבל בשורה התחתונה אתה תתבע על זה. ולעומת זאת, אם אתה לא אדם כזה, אתה לא מחויב במידת החסידות. יותר מזה, זה שאלה אפילו, האם אתה יכול לנהוג במידת החסידות, אם אתה אדם פשוט? שתי אפשרויות מופיע בשולחן ערוך הרב. אפשרות אחת, אם אתה ממש אוהב את התורה, אתה יכול לנהוג במידת החסידות, אם אתה אדם שלא יכול ללמוד, שלא יכול לזכור את התורה כולה. כוונה, שוב, את עיקרי התורה. אבל הדבר המרכזי שהוא כותב, שעד רבה, האם אתה אדם שלא מסוגל להיות תלמיד חכם במשמעות של לזכור את עיקרי התורה ולפסוק הלכה מהשורשים? אם אתה לא מסוגל להיות אדם כזה, ממך ראוי שלא תנהג במידת החסידות. ראוי שמה תעשה, ופה תחזיקו חזק, וזה המהפך הגדול ביותר ששולחן ערוך הרב עושה כאן, באדם כזה לכתחילה יעשה מלאכתו קבע ותורתו ארעי. זה המהפך הגדול שבעל התניא עושה לנו כאן. זאת אומרת, אם כמו שאני חוזר ואומר, אם בהתחלה אמרנו שאוקיי, יש מי שאומר מלאכתו, זה מלאכה, זה בדיעבד. יש מי שאומר מלאכה, זה לכתחילה, אבל שניהם אומרים, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, גם אם זה לכתחילה, אל תשתגע. צעקנו כאן צעקות גדולות. אז מה אם יש מקום גם בגן עדן למלאכה? אבל כמה זה היה תופס? ריבוי המלאכה זה רק בגלל נפילת האדם. מגיע שולחן ערוך ואומר, לא נכון. אם אתה אדם שלא מוכשר להתגדל בתורה, לכתחילה אתה צריך שרוב היום תעבוד ותחזיק תלמידי חכמים. אדרבה, שואל, איך התקיימו לנו תלמידי חכמים אם לא היו לנו בעלי בתים, ירי שמיים, שרוב היום עובדים ומפרנסים את אותם תלמידי חכמים? שמלאכתם תעשה על ידי אחרים על ידי זה. לפי זה. כן, אז קצת יסייעו בדבר הזה. זה פילי פלאות. זה הופך ושובר את כל הסוגיה. אתם קולטים? אתם איתי? זה מדהים הדבר הזה. זאת אומרת, רוב עם ישראל, לפי שולחן ערוך הרב, לכתחילה צריכים להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים. נכון, רוב עם ישראל, אבל הרוב הם לא תלמידי חכמים. למה? בוא תראה לי מה לא. אז בואו, תסבירו לי למה, נו, תשאול עליי, זה הזמן. כן. או, יפה מאוד. אז אתם עברתם אותי לשלב הבא, אני שמח מאוד. כן. או, מצוין, כן, עוד יותר טוב, כן. שמה?
אם במרכות אנחנו מדברים על זה בדרכם עם מלאכות להמון העם,
כן.
אז במלאכות רבי ישמעאל הוא דורש יותר.
רגע, עכשיו אני מוסיף שתי חומרות, ואז אני ניגש לחומרה האחרונה שאתם מדברים עליה. יש שתי חומרות ששולחן ערוך הרב מוסיף לנו. עד כאן, שוב, נבהיר את הדברים. כיוון שברכות עוסקת רק בתלמידי חכמים, ושוב, יש בסיס לדבריו, כי תורה מתאה עליה, עלתה בידו, לא עלתה בידו, ויש כאלה שבכל מקרה לא תעלה בידם, שהם באמת במדרגת הבורים, כמו שאמרתי. שוב, מדרגת הבורים יכול להיות במקרא, הוא יכול להיות במשנה, אבל הוא לא שייך לתלמוד. או שהוא שייך לתלמוד, הוא עדיין לא רואה בזה סימן ברכה. בסדר? אז אם ברכות עוסקת בתלמידי חכמים, רק אצלם שייך תורתו קבע ומלאכתו ארעי. ומנחות שעוסקת בכלל ישראל, שם שייך, אתה יוצא ידי חובה בפרק שחרית, פרק ערבית, או קריאת שמע שחרית וערבית. בסדר? אבל יש חומרות ששולחן ערוך הרב שם בפנינו. והחומרה הראשונה היא שכל זה לגבי מלאכה. אבל גם היהודי הפשוט לא יכול להרשות לעצמו להתבטל. ובכלל בטלה נחשב חוכמת האומות. זאת אומרת, למעשה, הוא פוסק כמו רבי ישמעאל, שאם מי שרוצה ללמוד חוכמה יוונית, ימצא יום זמן שהוא לא יום ולא לילה. במילים אחרות, אסור לך. וכל דברי בטלה הם בגדר ביטול תורה גם לאדם הפשוט וההמוני ביותר. ברגע שאתה לא עכשיו עוסק בתלמוד תורה או במלאכה, אין לך שום עיסוק אחר שהוא רלוונטי ולגיטימי. או מלאכה, לא עוסק במלאכה, לא אכפת לי כמה אתה טיפש, תלמד תורה. יותר מזה, אם יש לך ירושה גדולה, ואתה טיפש, חלילה, כמובן, בור, לא מצליח להבין, לזכור וכו' לדעת התורה. יש לך כסף, אומר שולחן ערוך הרב, אתה מחויב ללמוד יומם ולילה כי פשוטו. אין לך שום תירוץ. בסדר? זאת אומרת, שולחן ערוך הרב הולך בגישה לעומת מה שאמרתי שאולי אפשר להבין בדבריו בשיעור הקודם. שולחן ערוך הרב כותב כאן דברים מפורשים, שמלאכה זה רק בגלל, תגידו את המילה? הכרח, כן, צורך הכרחי. אפילו אם זה לא חטא, אבל צורך הכרחי. אם אין לך את הצורך ואת ההכרח הזה, אין לך יותר לעסוק במלאכה.
הוא אומר את זה בפורש, אתה לא...
שיעור.
שיעור לא לתורה ולא למלאכה.
נכון.
לא,
אבל...
זה אפילו על תורה לגיטימית, כאילו, גם אנחנו, כאילו, אברכים היום, אם הם היו באמת, כאילו, היינו חיים כמו לפני, כאילו, אפילו 50 שנה, אז היינו חיים בסבבה, פשוט אנחנו רגילים לעולם אחר.
נכון, אתה צודק שיש מה לעסוק בעניין הזה, של מה בדיוק הגבולות. אבל לפי מה שהוא אומר, אם זה אדם שהוא לא, אדם, הוא אדם פשוט, אדרבה, תעשה להרווחה, ובלבד שאתה מפרנס על ידי זה תלמידי חכמים. זאת אומרת, אתה לא צריך לחיות, אתה לא צריך לחיות חיי צער, אבל כמה פינוקים אתה צריך, זה אדם צריך להיות ישר עם עצמו. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, יהיה נושא שלם במהלך הלימוד שלנו השנה, שמה היחס למותרות. בסדר? זו שאלה שהיא נכונה, בין אם אתה תלמיד חכם, אם אתה לא תלמיד חכם. זו שאלה טובה. כמה אני צריך לעבוד שעות נוספות בשביל שאני אוכל לקנות בית יותר יפה? יש לה הרבה שאלות בעניין הזה. אז אתם צודקים? אבל זה לא עכשיו נושא שלנו המרכזי. אבל זו שאלה טובה, אנחנו נעסוק בה בהרחבה.
אני לא מבין אותו לגבי מה בדיוק הרמה של העבודה. כלומר, מצד אחד כן, מי שהוא ברור באמת שיעבוד כדי לעצמי את המדי חמים.
נכון.
אני אומר, אבל יעבוד רק כדי צורך של מסע ומתנו, כאילו כמה שהוא צריך, כמה שהוא צריך. אבל לא, אנחנו רוצים פה הרי לעצמי לקיים את המדי חמים. אותו דבר אני אומר למשקיעו בירושה.
רגע, אבל תראה לי איפה אתה כותב שהוא אומר רק כמה שהוא צריך.
וגם המתפרנס, ואלו.
כן.
גם מתפרנס עם עשי ידע ואפילו תורתו הרי, לא הותר לו מן התורה לעסוק בעסקיו של צורך לפרנס את המסע ומתן.
לא רגע, אבל זה נראה לי הוא כתב את זה לפני שהוא אומר וכל זה בתלמיד חכם, לא? אחרי זה, רק אחרי זה הוא כותב וכל זה בתלמיד חכם, אבל מי ש...
לא,
זה לא, זה בהמשך, זה בהמשך?
אני מדבר על
ו'. איזה עמוד זה? תגיד, תכוון אותי בעמוד?
11.
11. הנה, בסדר, אני עכשיו איתכם. כן, וגם לא עושה אדב, תראו תורתו בקביעות איתים, לא הותר מתורה לעסוק בעסקיו של צורך פרנסה ומסע ומתן. נו, מצוין. ומה הבעיה?
לא עכשיו עוד להמשיך.
למה? צורכי פרנסתו הוא מסע ומתן, אבל לא חוכמה יוונית וכל מיני דברים בסגנון זה, ולא לפנות ליבו לבטלה. אבל כמה באותה פרנסה, הוא לא מדקדק איתו עכשיו שזה יהיה בדיוק. הוא לא כותב את זה. נכון?
לא, בסדר, אז נגיד מישהו מקבל ירושה. כן. עדיין שימשיך לעבוד כי הוא רוצה להקיים כמה שיותר תלמידי חכמים. למה אנחנו אומרים, לא, עכשיו אתה רק לומד תורה. הרי הוא ברור, הוא גם ככה מצליח ללמוד כמו שצריך.
יש מה, יכול להיות. יכול להיות שבמקרה מסוים שכל עניין עבודתו זה בשביל לקיים עוד תלמידי חכמים, יכול להיות שיהיה לו יותר. יכול להיות שיהיה לו יותר. אבל מצד עצמו באופן פשוט, זה נשמע יותר משולחן ערוך הרב, אם אתה גם ככה עובד כי אתה צריך לצורך עצמך, תעבוד ברחבות, תפרנס תלמידי חכמים. יש לך אפשרות ללמוד תורה ימים ולילה? זהו, אין לך תרוץ, נגמר הסיפור. אתה מחויב כמו כל אדם. זאת אומרת, יש לנו כאן, צריכים להבין, מה שיפה בהסבר של שולחן ערוך הרב, הוא מסביר איך מצד אחד כל פסוק נאמר בהקשר אחר, אבל מצד שני אומר, בסוף זה פסוק בתורה, כולנו מחויבים בו. והגית בו יומם ולילה, כולם מחויבים בו. זה משתנה אופן החיוב, סגנון החיוב, אבל אם אין לך שום צורך פרנסה, גם אתה, אם אתה יהודי פשוט, בור, אתה חייב ללמוד יומם ולילה. לאותו דבר, קריאת שמע שחרית וערבית. יש מצבים שגם תלמיד חכם יכול לצאת ידי חובה בקריאת שמע שחרית וערבית, בשעת הדחק, בימים ספציפיים, חריגים. אבל הרגיל, והגית יומם ולילה כפשוטו, ולעומת זאת הרגיל אצל הבור, תעבוד רוב היום, ויש מקור לדברים האלה. בסדר? אז רגע, אז החומרה אחת לא יכול לפנות ליבו לבטלה, וגם חוכמת האומות אין למקום. החומרה השנייה שאומר בעל התניה, זה שאם יש לך כסף, אתה חייב ללמוד יומם ולילה, בכלל לא אכפת לי מה האופי שלך, מה הכישרונות שלך, מה אתה מחרטט, יש כאן מצוות תלמוד תורה. אל תתחמק ממנה. והחומרה השלישית, וזה הקושיה שאתה הקשית לי, שבאופן פשוט עולה מדבריו, שמי שמוכשר להיות תלמיד חכם, ומוכשר גם לדברים אחרים, אין לו שום היתר ללכת לדברים אחרים ולא להיות תלמיד חכם. כי ממילא מצוות והגית בו יומם ולילה כפשוטו רובצת עליו. ואותה מידת חסידות, שבכי משנת חסידים מזו, שהוא מסוגל לה, נטבעת ממנו. ואז עולה השאלה הגדולה מאוד על הדור שלנו, שאם בעבר, כמו שהרב קוק מדבר במאמר הדור ובמקורות נוספים, היו גדולי עולם יחידים יחידים יחידים, בגדלים עצומים וגבהים, גבהי מרומים, ורוב ההמון היה באמת בור. באמת היה טיפש, באמת היה מאוד מאוד עממי ולא משכיל. יש תהליך של ירידת הדורות. ירידת הדורות זה ירידת הגדולים, ובמקביל יש עליית הדורות בכלל. ורואים את זה היום לנגד עינינו, הרבנים. שוב, שאנחנו משווים כמובן להגרה, רמב״ם, רמב״ן, כן וכולי. אז הרבנים באופן יחסי, על אף גדלותם, הם קטנים יותר, אבל ההמון הרבה הרבה יותר משכיל. ולכן...
תמיד פעם גם היו חכמים, פשוט לא...
בפועל, בפועל, זה כמו שנשים פעם לא למדו. אבל בפועל לא למדו, אבל לפי הרב קוק זה יותר עמוק. זה לא רק עניין שלא פיתחו את זה, ואם היו מפתחים ומנסים היו מצליחים. זה דבר של נשמות בדור. סוג, מה שנקרא, הוא אומר, יש, הרב קוק מסביר, יש אנרגיה רוחנית קבועה בכל הדורות. והשאלה זה איך הפיזור שלה. האם אתה, יש לך 100%, האם אתה נותן 80% לכמה רבנים גדולים, ואת ה-20% אתה מפזר בין המון העם, או הפוך. הפוך, מהותית, רוחנית, לא טכנית. כן, זה משהו פנימי. משהו פנימי בדור. עכשיו, לפי זה, אם בדורנו, כמעט כל אדם, לא שני, אלא, לא יודע, 80%, אולי אני מגזים, אבל לדעתי זה באזורים האלה. תואר ראשון זה מינימום. היום גם תואר שני, אם אתה רוצה להיות מנקה, אז אתה צריך שיהיה לך גם תואר שני, תעודת הוראה, אני יודע. הזוי, נכון? כל דבר הכי בסיסי, יש אינפלציה מאוד מאוד גדולה בהשכלה. פעם, תואר ראשון, אני עכשיו, וואו. היום, תואר שני זה בסיסי. בהמשך, אני לא אתפלא אם דוקטורט יהפוך להיות... אז אנחנו רואים את האינפלציה ואת העלייה המאוד גדולה בהשכלה. כמה אנשים יכולים היום לומר... יש כמה שאתה אומר, יש אמת גם בדבר הזה, מבחינת כמה נותנים את זה דברים בקלות, כמה דורשים, יש את הבחינה הזאת. אבל בפועל, זה דברים שלעולם לא היה קורי בדורות הקודמים. מבחינת היכולת, היכולת לשבת, היכולת לעשות מבחנים, היכולת לעשות באמת תואר, כולל קריאת עבודות וכו'. אנחנו אומרים, לא כל התארים זה הוראה. הרי אני לבשר לכם. הנדסה זה חתיכת עבודה. אתה רואה אנשים שקשה להם מאוד פה, ובישיבה, ופתאום הולכים ולומדים להם הנדסה ומצליחים וישנים שם בקמפוס כדי לעבור את המבחן. איפה היית בישיבה? הנה, אתה מסוגל להשקיע. הנה, יש לך כישרון. לפי שולחן ערוך הרב, וזה האמת, אני מנסה לברר בדבר הזה, כי זה נשמע קצת קשה, זה קשה בנפש לומר את הדבר הזה. זאת אומרת, בדורנו, רוב האנשים אולי, או לפחות זה כבר לא יחידים, 50%, 40%, 30%, לא משנה, אבל כמות אדירה, צריכים לחיות חיי צער, ולמסור נפשם על התורה. זאת אומרת, אחרי כל ההקדמה הגדולה שאמרתי, על המהפך הגדול, צריכים לשים לב גם לכוכביות. לכוכביות, לתביעה הגדולה של נגד ביטול תורה אצל האנשים הפשוטים גם כן, ולתביעה הגדולה של מי שמוכשר לכך, שבאופן פשוט מחויב בכך. ומי יתיר לך, כשם של אם יש לך כסף, מי יתיר לך לצאת לעבוד סתם, גם אם אתה אדם פשוט? אם אתה אדם מוכשר, מי יתיר לך לא לחיות חיי צער ולמסור נפשך על התורה, כדי להרבות תורה בעם ישראל? אתה אומר, עד רבה, בימינו עוד יותר קל, אתה אפילו לא צריך כל כך, זה קצת קשור לשאלת הפינוק. אפילו אתה לא צריך לראות כל כך היצר. יש לך מלגה, אתה עושה עבודה מהצד. כן, תעשה למען המשרה. זה כמו, בואו נסכם את הפסיקה של שולחן ערוך הרב. שולחן ערוך הרב פוסק כמו רבי ישמעאל בברכות. כלומר, תלמידי חכמים לא יכולים לסמוך על זה שמישהו יפרנס אותם. גם תלמידי חכמים צריכים לעבוד, אבל כמובן, תורתו קבע ומלאכתו ארעי. במנחות הוא פוסק גם כמו רשבי וגם כמו רבי ישמעאל, כי הם לא מדברים על אותו מקרה. רשבי, אם אתה אדם פשוט, מספיק לך אפילו קריאת שמע שחרית וערבית, אבל, שים לב את רבי ישמעאל שאומר, מה שרבי ישמעאל התיר לך זה במלאכה, אבל בחוכמה יוונית ובשאר דברים בטלים, מי התיר לך? גם אם אתה אדם פשוט, גם אם אתה אדם בור, כל זמן שאתה לא עובד, תלמד תורה. בסדר? ולכן הפסיקה היא מובנת הפסיקה. ככה הוא פוסק הלכה למעשה. רבי ישמעאל פה, רבי ישמעאל פה, כי הוא עוסקים פשוט בשני מקרים אחרים, ורשבי לאנשים הפשוטים. אני רק רוצה בשני דברים ככה לבסס את הדברים של שולחן ערוך הרב, ולראות את זה עכשיו. שימו לב במסכת נידה. שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חיננה. מה יעשה האדם ויחכם? אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו הרבה עסוק הן ולא הועיל להם. אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אתם רואים, יש כאן יסוד מעניין. מה היסוד המעניין? שאפשר להרבות בישיבה ועדיין לא להצליח, למרות שאתה חכם. או שאולי אפשר להגיד, טוב, זה אותם אנשים שלא חכמים. אבל זה לא נראה שזה תלוי בזה. במה זה תלוי? בסייעתא דשמיא באמת, שצריך להתפלל. אבל, ואז הוא אומר כך, הוא ממשיך. אמרו להן, שאלו אותו אחרי זה, מה יעשה אדם ויתעשר? שורה שלישית מהסוף. אמר להן, ירבה בסחורה ויישא וייתן באמונה. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועילו. אלא יבקשו רחמים. מה הקושייה הבולטת כאן? לא הבנתי. מה זה? אתה רוצה להיות חכם? אתה רוצה להיות עשיר? מה זה השאלה הזאת? אתה לא יכול להיות... ירבה בסחורה? איך ירבה בסחורה? הרי צריך לעשות תורתו קבע. ומלאכתו ארעי. מה? כן, אבל נותן טיפים. מי שרוצה לחטוא. מי שרוצה להתבטל מהתורה. אז לא, אלא מהי? אלא בעל התניא מביא מכאן ראיה לדברים, זה אותו רבי יהושע. זה פשוט, מי שמתאים לו להיות תלמיד חכם, נותנים לו עצות איך יהיה תלמיד חכם. אבל מי שלא יכול להיות תלמיד חכם, ייתנו לו עצות איך להיות עשיר. ולכן, כמו שאמרו, תלמוד תורה אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה, ככה ירושלמי אומר, ככה גם הגר"א מזכיר את זה. יש, אין לו שיעור למעלה למי שמתאים לו, שצריך למסור את נפשו על התורה ככל שניתן, ואין לו שיעור למטה, שלפעמים האדם הפשוט מוצא את עצמו עם פרק שחרית פרק ערבית, או אפילו קריאת שמע שחרית וערבית, בימים מאוד מאוד עמוסים. שעל אדם הוא מחזיק את... מה זה? לא, קריאת שמע שחרית וערבית בעצם אין שיעור למטה. כי בעצם זה תפילה שגם ככה אתה מתפלל. עכשיו, שולחן ערוך הרב הוא כל כך מחודש, שאנחנו צריכים לבסס את הדברים שלו אצל מישהו קדום לו. וכאן הדברים מופיעים בתוספות ישנים על יומה, פהי. שימו לב, רגיל רבנו יעקב, הכוונה רבנו תם, לומר, דתלמוד תורה תפה לגבי דרך ארץ. מדקטני יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. על מה? דרך ארץ, עיקר. הבן שלך גם אומר את הדבר הזה? כן, לא, השאלה אם הוא מצטט אותו. עכשיו אני מדלג רגע בגלל הזמן הקצר שלנו, שורה שלישית מהסוף במקור 4, אבל לא היה נראה להרב רבי אלחנן לומר כי תורה אינה עיקר. דאקה אמר בתר אחי, וכל תורה שאין עימה מלאכה, עד רבה, תעידו כיפך מבטרייתא. ואמרים לנמי בפרק כיצד מברכין, ראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן הרי וכו', ותנן ומחי דברים תורה נקנית במיעוט דרך ארץ וכו'. אז אומר רבנו אלחנן, לא נכון, הפוך בדיוק. איך רבנו תם יענה על המקורות שמביא רבנו אלחנן? כל זה נאמר בתלמידי חכמים, זה גם ממש מתבקש, נכון? מיעוט שינה, מיעוט אכילה, כל הדברים האלה. זה תביעה מאוד חזקה. אומר, זה לא סביר שהתורה תחייב את כל עם ישראל לחיות חיי צער. פת במלח תאכל, התורה תאמל. ולכן, אבל מה? אבל מה הנקודה היא? אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך מה הבעיה, שלא לעזור לך להעדיף להיות אדם פשוט. אתה יכול גם להעדיף להיות גוי ולא מחויב בתורה ומצוות, אתה נולדת ישראלי. זאת אומרת, אם יש לך פוטנציאל נפשי לדבר הזה, אין לך לאן לברוח. זה לא נכון, אבל אתה יודע שלא כולם יוכלו להיות קצינים, ולא כולם מתאים להם להיות קצינים, זה בדיוק העניין. נו מה, אתה בתור מי שהיה בצבא, אתה רוצה להגיד לכל אחד מתאים להיות קצין? יכול להיות, נו, אנחנו בעד, תבדוק את עצמך ותגלה. זה בדיוק 5 שנים שאתה חייב ללמוד, וזה מה שאני אומר לחבר'ה, וזה מה שאתם גם כן צעקתם כאן מקודם ובצדק. איך 5 שנים שלך נראות, אחי? שאלת הרצף היא שאלה טובה, שאלת ההתמדה, שאלת החזרות, שאלת דרכי לימוד. שאלת ההבנה, השאלה אולי הכי חשובה, האם בכלל התורה חשובה לנו ואידיאל? אתה אומר, אוקיי, כולם רוצים להיות קצינים, כולם רוצים להיות תלמידי חכמים. האם בכלל בנפש שלנו, אנשים, אני אומר, חבר'ה בשיעור א', אני אדבר איתם דוגרי על הדברים האלה בתחילת שנה. התורה, אנשים אומרים לך בכנות, תגידו את האמת, אתם מפחדים להיות רבנים, נכון? אוי, רק שלא יברח לי בטעות להיות רב. אמר לך, עכשיו אני נותן לך את הכישרון של הרב עובדיה. רק תלך על זה. פחד מוות. זאת אומרת, אנשים מפחדים להיות תלמידי חכמים. אז מה אתה מתפלא שלא יוצאים הרבה תלמידי חכמים?
זה לא השאיפה.
נכון? זה בעיה? יותר מכל השאיפות,
השאיפה שבו תהיה תלמיד חכם. אבל אנחנו לא באמת רוצים להיות תלמידי חכמים.
זה בעיה גדולה, בדיוק. יפה. ולכן אתה מסביר למה 5 שנים שלומדים בישיבה, למה הם 5 שנים בעייתיות בשביל שאדם יכול לדעת האם באמת הוא ראה בהם סימן ברכה או לא ראה בהם סימן ברכה. ויכול להיות שהוא יתבע על זה בשמיים. זה הרב קוק אומר, מצד אחד כתוב, נסעת ונתת באמונה בהתחלה שלו, אחד זה מצד שני, קבעת עיתים לתורה, יש סתירה בין 2 מקורות בגמרה, שאין תחילה דינו של אדם אלא על דברי תורה. אומר, קודם כל ישאלו אותך על דברי תורה במשמעות הזאת, של האם אתה הגעת למדרגה שבה אתה צריך להיות. האם אתה, טוב, צריך באמת ללמוד את זה בממריריה בנפרד, אז אני לא נעריך בזה עכשיו. אומר, קודם כל נתבע ממך, האם באמת ממש את הפוטנציאל שלך? אחרי זה, אם אתה תלמיד חכם, נתבע ממך מדרגת ביטול תורה של תלמיד חכם. אם אתה אדם פשוט, נתבע ממך מדרגה של אדם פשוט. אבל אם אתה אדם פשוט, ויכולת להיות תלמיד חכם, ראשית דינו של אדם זה על דברי תורה. למה לא היית תלמיד חכם? וזו שאלה גדולה, שצריכים לעמוד בפניה ולשאול אותה. אז בעצם, אם אני כבר מסכם... רגע, הטור פוסק, ראית את הפסיקה של הטור במקור 5? אחר כך ילך להסקה, דכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון, שאם אין לו מה יוכל, העון יעבירנו על דעת כולו. מכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא הרי ותורתו עקבה, כמו שמצינו בה, חסידים הראשונים. זאת אומרת, זה מידת חסידות. לא הבנתי, תחליט, זה הלכה או, ש... או שזה... זה מידת חסידות למישהו מסוגל לעמוד בה. ולכן השולחן ערוך פוסק שצריכים לקבוע עיתים לתורה, שזה מתאים לכלל ההמון.
כן. מה אתה כותב הלכה לכולם?
כן, אז השולחן ערוך הרב... השולחן ערוך הרב מסביר אותו שהוא... ככה אפשר להבין את הדברים שלו, שהוא מתכוון למידת חסידות. ככה השולחן ערוך הרב מסביר. הוא מביא את הטור, מביא את הטור, ואומר שככה הוא פסק, הוא פסק שזה מידת חסידות, למי שמסוגל לזה, הוא חייב בזה. סיכום. אני חוזר ואומר, יש לנו כאן בעצם שלוש התפתחויות ביחס שלנו למלאכה. ההתפתחות, אמרנו, שלב ראשון, מלאכה, זה רק בדיעבד. רק בדיעבד ממילא, אתה רוצה להימנע מזה, לברוח מזה ככל שניתן. שיטת רמח"ל. אפשרות שנייה, מלאכה, זה, יש לזה מקום גם לכתחילה, אבל אתה רוצה למעט בזה ככל שניתן. עדיין, זה לכתחילה. אולי בגלל כוחות הנפש שלך, אולי בגלל סיבות אחרות, של השגחה אלוקית, אבל אתה רוצה למעט בזה ככל שניתן. מגיע שולחן ערוך הרב, ופה הוא הופך את הדברים. חובות הלבבות. חובות הלבבות, בעקבותיו, כאילו, ברוח דבריו, מהר"ל והרב קוק. מגיע שולחן ערוך הרב, והופך את הדברים פעם ראשונה, ואומר, לא. דע לך שיש הבדל בין נפשות שונות, גם עוד דיברו על הבדל בין נפשות שונות, גם נפש החיים דיבר על היחידים כמו רשבי וכו', אבל כאן זה השלכה אדירה על כלל ישראל, החלוקה הזאת בין נפשות. הוא אומר שרוב עם ישראל, לפחות בתקופתו, רוב עם ישראל זה בסדר גמור שיעשו תורתן ערי ומלאכתן קבע. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את המהפכה הגדולה הזאת. וזה בסדר גמור וזה לכתחילה, ואפילו עדיף שלא תעשו מידת חסידות. עדיף שלא תעשו. הוא אומר, הוא מביא את האחד מאלף. תסתכל. לא, אבל זהו, לא נתן שאלות עכשיו. לא באמת, אני חייב לחתוך. לא חייב לחתוך, דבר איתי עכשיו מיד אחרי זה. אבל עכשיו אנחנו בשלב הסיכום, לא בשלב הקושיות. תסתכל באחד מאלף, אם הוא מביא את זה, הוא מביא את זה במפורש. זאת אומרת, זה ככה עם ישראל אמור להתנהל. וזה לכתחילה. ואל תנהגו מידת חסידות. יש אחד שממש אוהב את התורה, והוא לא יודע אותה כל כך. בסדר גמור. אין בעיה. אבל זה בעצם המקור הראשון שאנחנו מוצאים למציאות שאמרנו, הצגנו אותה לפני כן כהזויה, שאנשים רוב היום עובדים, ורק מיעוט הזמן קובעים איתים לתורה. אף על פי כן, אני חוזר על שלושת החומרות ששולחן ערוך הרב מעמיס עלינו. חומר ראשונה, לגבי חומרת ביטול תורה, שזה אומר, אולי נתחיל מהחומרה הראשונה. גם זה שאמרתי לך, שרוב עם ישראל עושה את זה, זה בתנאי שיש לך צורך. אבל אם אין לך צורך ויש לך ירושה, המלאכה היא לא ערך. המלאכה היא צורך, ואצל אנשים מסוימים הצורך הזה הם יכולים לעשות בו בשופי, בשביל לפרנס תלמידי חכמים. אבל אין לך את הצורך הזה, תלמד תורה מבוקר עד לילה, גם אם אתה דפר, אתה לא מבין הרבה, וזה אתה והגית ביומה ולילה כפשוטו. דבר שני, גם אם אתה אדם פשוט, יש לך היתר למלאכה, אין לך היתר לבטלה, ואפילו לא לחוכמת האומות. ודבר שלישי, כמו שהזכרנו ואמרנו, כמה אנשים יכולים היום לומר שהם בורים, ולא מסוגלים לומר את הבית יוסף והראש, ולדעת אותם בצורה מספיק טובה. האם אותם אנשים מחויבים? אבל כאן אני חייב לומר, באמת מסתבר שגם שולחן ערוך הרב חייב לומר שלא. למה חייב לומר שלא? כי כמו שאמרתם בצדק, ראה סימן ברכה בלימודו. עלה תלמודו בידו, כל הדברים האלה, אנחנו רואים שלפעמים אדם יכול להיות חכם מאוד, ואף על פי כן בתורה הוא לא רואה סימן ברכה, ופתאום במדע הוא רואה סימן ברכה. מה זה? נכון, נכון, ככה עולה בדברים שלו. איפה ההסתייגות שאמרנו? איפה ההסתייגות שאמרנו? שלצערנו הרבה פעמים אדם לא רואה סימן ברכה, כי הוא לא רואה בזה אידיאל גדול כל כך. הוא לא עמל בזה כראוי. הוא לא מוסר את נפשו, הוא לא מתמיד, דרכי הלימוד שלו גרועות. הוא לא עושה חזרות. איך יראה סימן ברכה? אבל מצד שני, לא מופרך ואפילו מתבקש, שאנשים יכולים להשקיע, לחזור, למסור את נפשם, להתמיד, ולא לראות סימן ברכה. והדבר לא רחוק לומר, שגם אם כשכל עם ישראל יתמידו וימסרו את נפשם, יהיו בטוח הרבה יותר תלמידי חכמים. ועדיין, הרבה מאוד אנשים, וכנראה רוב האנשים, יתאים להם לעשות דברים אחרים. ובכך סגרנו את החומרה האחרונה לפחות, קצת עידנו אותה, כי קשה לומר אחרת. אתה רואה אנשים לפעמים לידך מבריקים, אתה רואה אנשים שמצטערים שהם עוזבים את הישיבה. אתה רואה שיש להם בסה. בטוח אתם חושבים על חבר אחד, שניים, מפה מהישיבה שהיה לכם מהשיעור. עזב את הישיבה והוא אמר, אוף, כאילו, ראית שאתה לו תשוקה גדולה מאוד, והוא למד רציני והיה מתמין, ומשהו שם לא התחבר. ולכן, זה שהוא אומר, מי שמוכשר חייב להיות תלמיד חכם, אין בעיה, אבל יש תנאי בסיסי מאוד. האם הוא רואה סימן ברכה בלימודו, או לא רואה סימן ברכה בלימודו. ולכן שולחן ערוך הרב הוא המקור החזק הראשוני שעסקנו בו, שנותן מקום להתנהלות דתית לאומית קלאסית, כלומר, רוב היום לימוד, אבל היא מעניקה לנו שתי קושיות בסיסיות. א', האם באמת השקעת בתורה? ב', זה לא אומר את זה שעדיין אנחנו לא משתגעים ומתחרפנים, וכמות העבודה ביחס ללימוד וכמה זמן צריך ללמוד את הקביעות עיתים לתורה. זה דבר שאנחנו עדיין נצטרך לעסוק בו, אבל לפחות מתחילים לראות בסיס להתנהלות הזאת. אבל כמה דברים בטלים אנשים עדיין עושים? כמה שטויות? כמה באמת הולך להיות במלאכה? כמה מותרות? שאלתם בצדק. זאת אומרת, לא לראות בזה הסכומה, אלא לראות בזה פתח באמת שמראה לנו שהסוגיה הזאת מאפשרת גם את ההשקפה הזאת על אף הגמרות בברכות, כי הן מועמדות בתלמידי חכמים. טוב, שיהיה מוצלח וטוב.